שלום. אחד הדברים שמתפללים מחבבים זה לא להגיד תחנון. אפשר להבין, לא נעים במיוחד להקריא כל פעם את כל הרשימה הארוכה של אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא היינו בסדר. ולכן כל פעם שיש איזו הזדמנות להתחמק מהחובה הזאת, הרבה מתפללים שמחים לנצל אותה. כשיש בבית הכנסת חתן, מוהל, סנדק, בר מצווה, יש מקומות אצל החסידים שכמעט אף יום בשנה לא אומרים תחנון. למה? כי תמיד חל איזה יום הילולה לכבוד פטירה של איזה רבי, אדמור, צדיק. ואם לא נפטר אף אחד, נו, זה סיבה טובה בעצמה, למה לא להגיד תחנון? כמובן בחגים וימים טובים לא אומרים, וגם לא במנחה שלפניהם. והסיבה היא שלא מתאים להצטער, להזכיר חטאים, להתאבל ביום שהוא טוב ושהוא שמח. אבל יש עוד יום אחד בשנה שבו לא אומרים תחנון. תשעה באב. למה? אומרים הפוסקים כי גם תשעה באב קרוי מועד. המקור לכך הוא במגילת איכה. התנ"ך אומר, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. וזה לא מובן. כשאר המועדים, החגים, זה ימי שמחה, לכן מובן לא מתאים להגיד בהם תחנון, לעסוק בחטאים ולהצטער. אבל תשעה באב זה היום של צער, של חורבן, של אבלות. אז בגלל שמשתמשים במילה מועד לגביו, אז לכן לא נגיד תחנון? המפתח להבנת העניין תלוי בהבנה למה היום הזה קרוי מועד. מועד זה מלשון התוועדות. מפגש, התייחדות. עם מי אנחנו מתוועדים ונפגשים? עם ריבונו של עולם. קל לנו מאוד להבין למה ימים טובים כמו פסח, סוכות, שבועות, ראש השנה, זה זמן של מפגש ושל התייחדות עם הקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא שכשם שהדבר הזה נכון לצד הטוב והחיובי, הוא נכון באותה מידה גם לצד הרע. גם ימים של אבל, של פורענות, של חורבן, הם ימים של מפגש עם ריבונו של עולם, ומבחינה מסוימת, שימו לב, מפגש ברמה עוד יותר עליונה מאשר בימים הטובים. איך אני יודע את זה? מהקרובים. הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף צדיתת, מציגה סתירה בין שני פסוקים שכתובים בתנ"ך, הראשון בדברי הימים והשני במלכים. פסוקים שמתארים את המעמד של הקרובים, אותם שני דמויות מזהב שהיו נמצאות על הארון בקודש הקודשים. פסוק אחד אומר, ופניהם איש אל אחיו. הקרובים היו כשהפנים שלהם אחד אל השני. ופסוק שני אומר, ופניהם אל הבית. כלומר, הפנים שלהם היו מופנים לעבר ההיכל של בית המקדש. אז מה היה באמת? פניהם אל אחיו או פניהם אל הבית? מתרצת הגמרא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שלא עושים רצונו של מקום. כלומר, המעמד של הקרובים, זה לעומת זה, היה מעין מדד לקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. כשעם ישראל עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והיו טובים וצדיקים, אז הקרובים היו פניהם איש אל אחיו. כן, לבטא אהבה, חיבה, כמו בני זוג שקרובים אחד לשני. כשלא עשו ישראל את רצונו של מקום, פניהם של הקרובים היו אל ההיכל, כביכול רחוקים זה מזה, מפנים פנים כדי לא להסתכל אחד לשני בעיניים. אבל, וזה דבר מדהים, דווקא בזמן החורבן, ברגע הקשה ביותר של כעס, של עונש, שבא על עם ישראל, ברגע שבו נכנסו הנוכרים אל ההיכל העולה באש, התגלה מצב שלישי. הגמרא במסכת יומא בדף נ"ד עמוד ב דורשת על הפסוק כמר איש ולויות, שכשהגויים, אותם אלה שהחריבו את בית המקדש ולא אותו באש, כשהם פרצו על קודש הקודשים לצפות במה שיש שם, פתאום גילו שהקרובים מאורים זה בזה, נמצאים חבוקים וקרובים כאילו הם אחד. מין דבקות וקרבה עצומה כמו שלא היה באף זמן אחר. אתה שואל את עצמך, אבל איך זה יכול להיות? הרי בדיוק ברגע הזה שבא חורבן ואסון על עם ישראל, זה הרגע שבו יש הכי כעס, הכי הפניית פנים, הכי ניכור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אלא שכנראה שזה לא נכון. אולי מה שהפסוק הזה, מה שהגמרא וחז"ל באים ללמד אותנו, שגם כשבא אסון, גם כאשר בא חורבן על עם ישראל, אין פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו להנחות, מפנה לנו עורף, ועכשיו כל דבר יכול לקרות ללא הגבלה. גם העונש שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו, זה לא משנאה ומרצון עיוור לנקמה. זה מגיע מתוך אהבה העמוקה של הקדוש ברוך הוא אלינו. כשיש קלקול כל כך גדול, לפעמים לא נותרת לקדוש ברוך הוא ברירה, אלא לרדת בעצמו ולחבס אותנו. לחבס מהחטאים עד כמה שזה קשה וזה כואב וזה מייסר, כדי ששוב נוכל לעמוד לפניו. והכיבוס המר הזה הוא חיוני להצלה שלנו. וגם הוא נעשה מתוך אהבה גדולה ועצומה של אבא שבשמיים, שלפעמים אין לו ברירה אלא להכות את הבן שלו. כי כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסרך. וצריך לדעת, ומי כאן ששומע אותנו שיש לו ילדים קטנים, יודע שלפעמים המכה שאבא נותן לבן שלו, כואבת לאבא יותר מאשר לבן. אבל הוא יודע שהוא פשוט נאלץ לעשות את הדבר הזה לטובת הבן שלו. קראתי פעם איזשהו מונולוג של ילד מאומץ. הוא הצטרף לאיזושהי משפחה, ובאמת קיבלו אותו מאוד יפה, והתייחסו אליו כמו כל אחד אחר מהילדים, ונתנו לו את כל מה שהוא צריך, ואהבו אותו. אבל תמיד הוא הרגיש שמשהו ביחס אליו שונה. לפעמים קרה, כמו שקורה בחלק מהבתים, שהורה מכה את הילד שלו, כי עשה משהו חמור, לא בסדר, וזאת הדרך להעביר לו את המסר. והוא רואה שלפעמים נותנים מכה לאיזה ילד כשעשה מעשה חריף, ולא אף פעם לא עשו את זה. הוא הרגיש שמשהו חסר, משהו עדיין לא שלם. ופעם אחת קרה שהוא עשה איזה מעשה חמור, מי יודע, אולי בכוונה אפילו. ואבא מאמץ כל כך כעס עליו שהוא נתן לו איזה מכה ואמר לו, עכשיו תלך לחדר שלך. הוא הלך לחדר וזלגו מעיניו דמעות, אבל לא דמעות של צער, דמעות של שמחה. באותו רגע הוא הרגיש בפעם הראשונה שזהו. עכשיו הפכתי להיות באמת חלק מהמשפחה. דווקא המכה שמקבלים לפעמים מראה עד כמה אתה קרוב, עד כמה הקשר הוא חזק ואמיץ, עד שאפשר לעשות גם את הדבר הזה. זה המועד שיש בתשעה באב. מפגש קרוב, אינטימי עם ריבונו של עולם, מפגש עם כל המרירות והצער שיש בו, אנחנו יודעים שהוא מגיע מהמקום הכי עמוק של אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. ואני רוצה לסיום לדבר על עוד משמעות אחת שיש ליום הזה של תשעה באב. בתשעה באב, כך אומרים חז"ל, נולד המשיח. והמהר"ל מסביר שלא הכוונה בדווקא לאיש, לבן אדם, המשיח, אלא לעניין המשיחי שהתחיל לצמוח מאותו רגע מר ונמר של החורבן לפני 2,000 שנה. הגאולה המחודשת שאנחנו מצפים ומשתורקים לה התחילה לצמוח כבר מהרגע ההוא. והפשר של הדבר הוא שלפעמים עם ישראל מתדרדר למקום כל כך שפל, לפעמים ההרס החברתי, התרבותי, הרוחני הוא כל כך עמוק, שאין תקווה להתקדם הלאה עם מה שקיים. אין ברירה, אלא פשוט להחריב את הכל, להרוס, לפנות את ההריסות, ומשם להתחיל לבנות מחדש, מן היסוד. ואז אותו רגע של החורבן, זה גם אותו רגע שבו מתחיל התיקון. העצב והשמחה משמשים בו בערבוביה, ממש כמו אדם שחייב לעבור איזשהו ניתוח כדי לחתוך ממנו איזשהו איבר שיש בו גידול ממאיר, שאם לא נכרות, אם לא ננתק אותו, הוא פשוט יהרוג את כל הגוף איתו. והניתוח הוא רגע קשה והוא מצער והוא כואב, אבל יש בו גם שמחה. שמחה על ההצלה, תקווה להמשך החיים, לצמיחה מחודשת. ואני רוצה להיפרד מכם בסיפור שמופיע בגמרא במסכת מכות, שמבטא את שני הצדדים שעליהם דיברנו עכשיו. שוב פעם אחת, כך מספרת הגמרא, היו עולים לירושלים. כמה מחכמי ישראל, זמן קצר, כמה שנים אחרי החורבן, עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם, משם כבר אפשר היה לצפות ולראות את החורבן, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הן בוכין, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להן, לכך אני מצחק. לכתיב והעידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. כן, כך אומר הפסוק שמחבר איזושהי נבואה של שני נביאים. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה ניבא במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני. אלא, אומרת הגמרא, תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. נבואת פורענות קשה וכואבת. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. כשאנחנו קוראים את הגמרא הזאת, 2000 שנה אחרי החורבן, אני חושב שהיא מקבלת טעם אחר לגמרי. כשרבי עקיבא והחכמים הלכו שם וראו את המקדש הארוס, הם יכלו להאמין שכמו שהתקיימה נבואת החורבן, כך תתקיים גם הנבואה העתידה של השמחה ושל הצמיחה, של הגאולה. הם יכלו לחלום על זה, הם יכלו להאמין שזה יקרה, אבל אנחנו, החיים כאן, בדור הזה במדינת ישראל, ראינו בעינינו את הדברים האלה מתקיימים. איך אמר זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, איש משענתו בידו מרוב ימים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. צאו החוצה, תראו, זה קורה לנגד עינינו, זקנים וזקנות, ילדים וילדות משחקים, חיים שוקקים, עם ישראל פורח בארצו, ראינו איך הנבואה הזאת מתקיימת. ולכן אנחנו גם בטוחים שכמו שהתחלנו לראות בגאולה, אנחנו גם נראה בהתקדמות ובצמיחה, ובסופו של דבר נזכה שכמו שהובטח לנו דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, ונזכה לגאולה השלמה והמלאה במהרה בימינו, אמן.